רבותיי, אנחנו ממשיכים במסכת חלה, דף י"ז עמוד א', למד פרק ב' הלכה א', ראינו את שיטת רבי עקיבא, שרבי עקיבא סובר שגם פירות, גם תבואת חוץ לארץ וגם תבואת הארץ חייבת בחלה, והשיעור הזה נמסר לעילוי נשמת מרת אסתר בת רב שמואל. כתוב בפסוק, בבואכם אל הארץ שאני אביא אתכם שמה שמה, כלומר בארץ ישראל אתם חייבים בין בפירות הארץ, בין בפירות חוץ לארץ. כי לפי רבי עקיבא, אם זה נאפה, אם הפת נאפתה בארץ, חייבת בחלה. לפי רבי אלעזר, זה תלוי במקום שהתבואה גדלה. גם ראינו שרבי עקיבא סובר במשנה שיצאו מכאן מארץ ישראל לשם בחול, רבי עזר מחייב אותם בחלה מכיוון שגדלו בארץ, רבי עקיבא פותר משום שעת חיוב התבואה בחלה הייתה בחוץ לארץ. עכשיו הגמרא שואלת, מה מקיים רבי עקיבא תמד רבי עזר? מה עושה רבי עקיבא בפסוק המשמש מקור לשיטת רבי עזר? מה הוא דורש מהפסוק ויבח אחריכם מלחם הארץ תרימו תרומה להשם? כי רב אליעזר למד לחם הארץ, לא לחם חוץ לארץ, שלחם חוץ לארץ פטור מחלה. אז מה רבי עקיבא שמחייב לחם חוץ לארץ בחלה, מה הוא יעשה עם זה? עונה הגמרא, בספינה שנכנסה לארץ. רבי עקיבא לומד פסוק זה הלכה בספינה שטה בים התיכון שנכנסה לארץ, ובאותה שם נאפתה באיסה, שבמקרה הזה כך הוא הדין, בספינה שנכנסה לארץ ושטה בים התיכון ונאפה באיסה. אם קירמו פניה מנחות ולפנים, חייבת מנחות ולחוץ פטור. כלומר שאם קירמו פניה החיצונית של האיסה לאחר שהספינה כבר נכנסה לשטח שבים הנמצא מנחות, מה זה מנחות? קו התחום של ארץ ישראל ולפנים, היינו שכבר נכנסה הספינה לשטח הים השייך לתחום ארץ ישראל, האיסה נחשבת לחם הארץ מכיוון שנעשתה לחם בתוך תחום ארץ ישראל, חייבת. אבל אם קירמו פניה כאשר הספינה הייתה מנחות קו התחום ולחוץ, שעדיין לא נכנסה לשטח הים השייך לתחום ארץ ישראל, אינה נחשבת לחם הארץ והיא פטורה מנחלה. לשיטת רבי אליעזר, לפי רבי יהודה, לחם הארץ משמעותו דווקא לחם שגדל בארץ, ולא לפי רבי עקיבא אי אפשר לפרש כך, כאשר לשיטתו למדים בפסוק זה מפסוק אחד ומדי פסוק אחר שגם לחם היסוי מיבוא חוץ לארץ חייב בחלה כשנכנס לארץ, כפי שביארנו בשיעור הקודם. לכן פרש רבי עקיבא מלחם הארץ שמשמעותו לחם שנעשה בארץ, ולדעתו בא הפסוק לרבות שלא רק יבוא שהכניסו לארץ ישראל ונילוש שם חייב בחלה, אלא אפילו עיסה שנילושה בחוץ לארץ ונאפתה בארץ חייבת מאחר שנעשתה לחם בארץ. אז הפסוק הזה בא לרבות, לא רק יבול שהכניסו לארץ ישראל ונילוש שם חייב בחלה, אפילו אם נילוש שבחוץ לארץ, אם נאפתה בארץ חייבת בחלה מאחר שנעשתה ללחם בארץ. ואף על פי, מסביר הנציב, שהדין אמור כאן שייך גם בעיסה שנכנסה לארץ דרך היבשה. בחרה הגמרא לומר את הוראתה לגבי עיסה שנכנסה לארץ דרך הים, משום שאין הדבר מצוי שילושו עיסה בחול ויופו אותה בארץ, אלא רק במקרה של ספינה שלשו בה עיסה כשהייתה במערבו של הגבול, ואפו את העיסה לאחר שהספינה חצתה את הגבול ונכנסה לתחום הארץ. אז לכן רבי עקיבא לומד מכאן שלחם שנילושה, עיסה שנילושה בחול, אם נפתה בארץ לפנים מן הקו, מקו התחום, חייבת בחלה. הגמרא מרחיבה תורת רבי עקיבא לגבי ספינה גם לכלי נוספים. על דעתי דרבי עקיבא היא ספינתא היא הסדגו היא הכנסתה. לפי דעתו של רבי עקיבא, אותו כלל שנאמר לגבי עיסה שנפתה בספינה באה מחוץ לארץ לארץ ישראל, נאמר גם לגבי עיסה של נוכרי שניתנה לישראל במתנה. זו הכוונה. היא ספינתא, זאת אומרת אותה הכלל שנאמר בספינה, היא עיסת גוי, נאמר גם לגבי עיסה של נוכרי שניתנה לישראל במתנה, וכך גם לגבי עיסה שבני ישראל מצאו בארץ כשנכנסו לתוכה. כך מסבירים הרי הסיריליוב, סטי יהושע, מר אפול, הרדבז, שזו הכוונה, זו היא הכנסתן. העיסה שבני ישראל מצאו בארץ כשנכנסו לתוכה, שבכל המקרים הללו, אומר רבי עקיבא שהכל הולך אחר קרימה בתנור. כלומר, הדבר הקובע הוא מתי הייתה קרימת פני העיסה באפייתה בתנור. אם קרמו פניה לאחר שהספינה נכנסה למימי תחומה של ארץ ישראל במקרה הראשון, או לאחר שהנוכרי נטלה לישראל במקרה השני, או לאחר שבני ישראל נכנסו לארץ במקרה השלישי, העיסה חייבת בחלה. אבל אם קרמו פניה לפני כן, הרי היא פטורה. מאחר שדינו של רבי עקיבא לגבי קרימת פני העיסה נלמד מהמילים לחם הארץ, אם כן רבי אליעזר הלומד מילים אלו דרשה אחרת, כפי שביארנו בשיעור הקודם, אין מקור לדין זה, ונמצא שלדעתו חיוב חלה אינו תלוי בקרימת פני העיסה אלא בסיום הלישה. ואמנם זוהי שיטתם של חכמים החוקים הרבי עקיבא במשנה לקמן, והגמרא מאירה עכשיו שיש מקרה אחר, אחד שבו רבי אליעזר הסובר כדעת חכמים מודה לרבי עקיבא. מודים חכמים, היינו רבי אליעזר הסובר כדעת חכמים, כך מסבירים המפרשים, רבי עקיבא, והכנסתן לארץ שהכל הולך אחר קרימה בתנור, היינו שאם קרימת פניה הייתה לאחר שנכנסו לארץ, הלחם חייב בחלה אפילו שהעיסה אני לא שלפני כן. מן מה דרבי עקיבא מטיב לרבי אליעזר והוא מקבל מיני? יש ללמוד זאת מזה שרבי עקיבא הקשה בעמוד הקודם על רבי אליעזר הפוטר יבול הנכנס לארץ מאותו דין שהקמחים ובצקות שבני ישראל מצאו בכניסתם לארץ יהיו חייבים בחלה, והוא מקבל מיני, הוא קיבל זאת הטענה בשתיקה. משתיקתו נלמד שהוא מסכים רבי עקיבא בכל דבריו, לא רק לבי קמחים שלא נלושו שמצאו ישראל כנשרסו לארץ, אלא גם לגבי בצקות שכבר נלושו ועדיין לא נאפו, שאף הם חייבים בחלה הוויל ונאפו לאחר שבני ישראל נכנסו לארץ. רבי אליעזר דורש ממה שנאמר בבואכם על הארץ וכולי שמה, שרק שמה כאשר באו בני ישראל לארץ ישראל, למדנו בעמוד א' הוא למד מהמילה שמה, וזה חוזר להתחלת הפסוק כפי שביארנו בשיעור הקודם, בבואכם על הארץ ושמה אתה חייב בחלה, דווקא בארץ, באיזה חלה? בצקות וקמחים של הנוכרים. ועל כן, אף על פי שבדרך כלל רבי אליעזר סובר כדעת חכמים שחיוב חלה תלוי בלישת העיסה, בכל זאת עיסה הנמצאת בכניסתם לארץ חייבת בחלה, אף על פי שכבר נילושה לפני כן. לאחר שדנה בדיני העיסות שנמצאו כשבני ישראל נכנסו לארץ, לגבי דין חלה, הגמרא עוברת לדון מקרה דומה לגבי איסור חדש. התורה אוסרת אכילת יבול הדגן מהתבואה החדשה שבכל שנה עד לקרבת קורבן העומר ביום 16 בניסן. לדעת רבי יזר, איסור זה חל מיד בכניסת בני ישראל לארץ בזמן יהושע. על פי דעה זו שואלת הגמרא עכשיו רבי יונה, בא קומי רבי ירמיה, רבי יונה שאל לפני רבי ירמיה, בשעה שנכנסו ישראל לארץ ומצאו כמה הלכה מה שתהיה אסורה משום חדש, בשעה שנכנסו בני ישראל לארץ בעשרה בניסן ומצאו כמה הלכה, היינו תבועה שגדלה בחורף של אותה שנה, מה שתהיה אסורה משום איסור חדש? כלומר, האם חל איסור חדש אפילו התבועה שגדלה לפני שנכנסו לארץ? או שמה לא חל איסור זה, אלא רק התבועה שהחלה לגדול לאחר שנכנסו לארץ, ולתבועה שכבר גדלה לפני כן לא נאסרה? רבי ירמיה עונה לרבי יונה, אמר לי, למה לא? ודאי שאיסור חדש חל על כל התבואה, אף על התבואה שגדלה לפני כן. רבי יונה ממשיך לשאול, עד כדון לך אפילו יבשה? זאת אומרת, עד כאן אמרת שכמה לך היינו שגדלה בחורף של אותה שנה שנכנסו לארץ הייתה אסורה, אך האם דין זה נכון אפילו בכמה יבשה, היינו בתבועה שגדלה כבר בחורף של השנה הקודמת, אלא שנשארה מחוברת במשך כל הקיץ והחורף עד שנכנסו לארץ בניסן? או שמה, מכיוון שכבר נגמר גידולה לגמרי לפני שנכנסו לארץ, הרי היא כאילו נקצרה כבר, לכן לא חל עליה איסור חדש. אז רבי ירמיה עונה, אמר לי, אפילו יבשה, אפילו קצורה, זאת אומרת אפילו כמה יבשה נעשרה, אפילו תבועה שהייתה כבר קצורה כשנכנסו לארץ, גם היא נעשרה משום איסור חדש. כלומר, משאלתו של רבי יונה, משאלתו של רבי יונה משמע שהיה פשוט לו שתבועה שכבר נקצרה ודאי מותרת, ולכן הסתפק אם גם תבועה יבשה מותרת משום שהיא נחשבת כקצורה, או שמה אסורה משום שמקום מקום עדיין היא מחוברת. ועל זה השיב לו רבי ירמיה שאפילו תבועה קצורה אסורה. כך מסביר בנועם ירושלמי כפי שמביאים מהדורת רנרט. אז יש מקשים שראי הדין הוא שתבועה שהוא ישרישה לפני הקרבת עומר ניתרת, הידי עומר אפילו מדיים לא נקצרה. ואם כן, במה לא נתרה תבועה זו שגדלה בחורף של השנה הקודמת, הידי העומר שקרב בשנה הקודמת? והתשובה היא שלא נתחייבו ישראל בהקרבת עומר לאחר כניסתם לארץ, ובשנה הקודמת שהיו עדיין במדבר לא הקריבו עומר. אמנם גם כשאין מקריבים את העומר, כגון בזמן שהמקדש חרב, יום 16 בניסן עצמו מתיר את התבועה, אבל דין זה שייך רק בזמן שאין קורבן העומר נוהג כלל, כגון בזמן הזה, אבל בשביל שנכנסו לארץ ונצטוו להקריב את העומר שוב אין יום 16. של השנה שעברה מתיר עד שיקריבו את העומר. עוד יש לומר שהקרבת העומר או ה-16 בניסן שלפני כניסתם לארץ לא יכולים להתיר את התבועה, כיוון שעדיין לא חלו אז דיני איסור חדש, ומילא לא יכול לחול היתר על התבועה. אז ממשיכה הגמרא ואומרת, אחרי שרבי ירמיה אמר שאפילו יבשה, אפילו כמה יבשה נאסרה, אפילו תבואה שהייתה כבר קצורה כרשות לארץ גם היא נאסרה, מעטה אז רבי יונה תמה על פי הוראות אלה, נמצא שכל דגן שנמצא ברצי אסור מדין חדש, אפילו חיטין בעלייה, אפילו חיטין שמצאו בעלייה שמצאו לארץ ישראל היו אסורות, הייתכן כך אני אומר לא אכלו בני לא אכלו ישראל מצא בליל פסח, על פי זה אני אומר שלא אכלו בני ישראל מצא בליל פסח הראשון שהוא בארץ, שבני ישראל נכנסו לארץ בעשירי בניסן, והוא מוקרב רק ב-16 בניסן. ואם באמת נכון שכל דגן היה אסור עד להקרבת העומר, נמצא שלא אוכלו מצה בליל 15. אמר רבי יונה עצמו, מן דנפקית, לאחר שיצאתי מרבי ירמיה, תהית, הצטערתי, דלא, אמרית, לא, שלא אמרתי לו, שניהי, אכלת מצה בליל ראשון של פסח, שונאי. ובוודאי הייתה מותרת. למה? מצוות עשה דוחה למצוות לא תעשה, שהמצוות עשה של אכלת מצה דוחה למצוות לא תעשה של אוכל חדש. לכן אף על פי שכל הדגן שמצוג שנחסו לארץ היה אסור באיסור חדש, מכל מקום יכולים לאכול ממנו בכדי לקיים מצוות מצה. והמשפט הזה בגמרא הוליד הרבה חידושי תורה, ואנחנו לא ניכנס לכל הלמדנות. יש סימן בקידושין קהילת יעקב בסימן למדלת, ודברי חיים באורח חיים סימן חפה, ועוד הרבה מאוד. אז אנחנו נמשיך. על דעתי דרבי יונה עצמו דו אמר, האומר מצוות עשה דוחה לא תעשה, אף על פי שאינה כתובה בצידה, אף על פי שמצוות עשה אינה כתובה בתורה בצידה בסמוך אלה לא תעשה, ניחא, אז מובן למה מצוות עשה שאכלת מצה תוכל לדחות מצוות הלא תעשה של איסור חדש. אף מצוות אלו אינם כתובות בתורה זו ליד זו, אף שמצוות אלו אינן כתובות בתורה זו ליד זו, אבל הדעתי לפי דעתו דרבי יוסי, שרבי יוסי דו אמר האומר אין מצוות עשה דוחה למצוות לא תעשה אלא אם כן הייתה כתובה בצידה, אלא אם כן הייתה כתובה מצוות עשה כתובה בתורה בצידה שמצוות לא תעשה, לא ייתכן שמצוות עשה של אכילת מצה תוכל לדחות מצוות הלא תעשה של איסור אכילת חדש. הואיל ושתי מצוות האלה אינן כתובות בתורה זו ליד זו, שרי מצוות לאכול מצה כתובה בשמות ולאיסור חדש מופיע בויקרא. על כן לפי שיטת רבי יוסי נשארת השאלה איך קיימו בני ישראל את חובתם לאכול מצה בפסח הראשון לכניסתם לארץ. ותרצת הגמרא, ממה שיהיו תגרי גויים מוכרים להם, אכלו מצה מחיטה שהייתה תגרי גויים מוכרים להם מחוץ לארץ, שתבועת חוץ לארץ שהגדל להחל לגדול לפני שנכנסו לארץ לא נאסרה בבואם לארץ. אז אף על פי שאיסור חדש נוהג גם בתבועת חוץ לארץ, קודם כל מה שהתחיל לגדול בחול לפני שנכנסו בני ישראל לארץ לא נאסר, ובכך שונה מתורת ארץ ישראל שנאסרה אף אם התחילה לגדול לפני שנכנסו בני ישראל לארץ. כך מבאר הגרא, ויש מפרשים שהגמרא כאן סוברת שאין כלל איסור חדש בתבואה של נוכרי, לכן היו יכולים לקנות תבואה ממה שהביאו התגרים הנוכרים, ודווקא ממה שהביאו מחוץ לארץ. תירוץ נוסף, שרבי יוסי סובר שאיסור חדש לא התחיל מיד כשנכנסו לארץ, וכרבי ישמעאל דרבי ישמעאל אמר, כל ביות שנאמרו בתורה לאחר 14 שנה נאמרו, שבע שכיבשו ושבע שחלקו. זאת אומרת, בכל המצוות שהתורה הזכירה לגבי המשון של ביה לארץ, לא נתחייבו מצוות אלו מיד בכניסתם לארץ, אלא לאחר 14 שנה נאמרו, רק לאחר שנתיישבו בה במשך 14 שנה. היינו לאחר שבע שנים שבהם כיבשו את הארץ, ועוד שבע שנים שהם שחלקו את הארץ לשבטים, והואיל וגם לגבי מצוות חדש מוזכרת בתורה לשון ביה לארץ, נמצא שלשיטת רבי ישמעאל לא התחיל איסור חדש עד 14 שנה אחר כניסתם לארץ, וממילא היה מותר להשתמש בדגן שמצאו בכניסתם לקיום חובת מצה. ובזה אנחנו נעמוד. אנחנו מאוד שמחים ועליזים שזכינו להגיע לדף י"ח, אמצע הדף. ואני רק מאחל לעצמנו שנזכה להמשיך מתוך בריאות ושמחה, ושהקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות לבנו לטובה, וייתן לנו את הפרנסה ואת את שמחת החיים ואת כל מה שנצרח כדי לעבדו באמת. שלום שלום, אהלן אהלן.